דלד, פסקה ת'. הפסקה הזאת פסקה מאוד מעניינת, גם מאוד מציאותית כנראה. בואו נקרא את כל הפסקה, למרות שהיא קצת ארוכה, אבל כדי לראות את התמונה. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על האלבון שנעלב הרוח הגדול, העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. והרוח הגדול מקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון שהולך ונמשך מדור דור. וכשמשימים אליו לב, הלא מוצאים בו הכל, כל חמדה וכל תפארה. והחושך הכפרני או הכופרני גרם להתעלש מקרן בן שמן זה ולטעות בשדות זרים, שאין בהם לשד וחיים בעדנו כלל. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז, וילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות, לדעת גם כן מה שיש להבר מתוך כל דרכי התהייה אשר נכשלו בהם. זה הציור באופן כללי. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו, ובצמאון אז יחל כל רוח ער לשוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון. והדעה והרגש וטעם החיים, השקפת העולם וחפץ התחייה הלאומית, תיקון פגמי או פגמי הנשמה והתעצמות העוז הגופני, הסידור המדיני וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה, ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתואב ורע, נגד כל דופי וכיעור, ומסירות נפש פנימית בעד כל האמצעים שהטוב הכללי העליון מופיע ויוכל להופיע על ידם. עד לכאן הרשע של המשפט הארוך הזה. כל אלה יוולדו והתגלו אז בחטיבה אחת, אשר לתומכם צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי רזי תורה, אשר על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא ההכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם והמליבים בהם. דווקא מאור חיים זה, אשר ההשפעות בלתי מוכשרות אלה מצמיחות ממנו סכנת ואסון העולם, דווקא ממנו תצמח ישועתו, ישועת עולמים שלו, הופעת תורתו והעליון להחיות על ידו את הכלל ואת הפרט, להקים את סוכת דוד הנופלת ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ. טוב, אז כל אחד מאיתנו שואל את השאלה שהיא שאלת המיליון. מה יהיה המנגנון של ריבונו של עולם שדרכה כל עם ישראל יחזור בתשובה? איך זה יהיה? ירד מלאך מהשמיים ויגיד יש אלוהים? יבוא איזה צונמי לעולם? מה יקרה פה בדיוק? אז אנחנו מחפשים הרבה פעמים מזמים מהלכים יוצא דופן, כלל עולמיים שישברו את ה... את המסגרת הנורמטיבית וכו'. אומר כאן הרב דבר מאוד מעניין. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. כלומר, סיבות התשובה, וממילא גם מהלכי התשובה, יהיו שונים. אחד מיוחד, כלומר, לא יהיה מהלך אחד, לא תהיה סיבה אחת וזרם תשובה אחד. אלא כנראה שיהיו סיבות שונות, וזרמים שונים של תשובה, שדרך אגב, אולי תכף גם נראה שהדברים מאוד מעשיים, זה זרמי התשובה השונים גם יקיפו סוגים שונים של אנשים בעם ישראל. ואז מה אנחנו נראה? כל מיני מהלכי תשובה. אני אומר את זה אולי בצורה כללית, רק כדי להיכנס לעניין. יש מי שחושב שהתשובה תהיה על ידי שהשכל האנושי יתפוס מקום מרכזי מאוד, ואז בני אדם יגיעו למסקנות שכליות שיש אלוהים. כלומר, תיווצר התאמה, נגיד דוגמה אחת, בתוך השכל, בתוך עולם השכל, תיווצר התאמה בין תורה למדע, ובני האדם יחליטו, יכריעו, הנה יש אלוהים, כי המדע אומר שאלוהים ברא את העולם. זה זרם אחד. יש מי שאומר, לא, זרם התשובה יהיה על ידי איסורים, על ידי קשיים, על ידי משברים, יש כל מיני תפיסות איך זה יהיה. אומר הרב, קודם כל הגאולה תופיע מצדדים שונים. כלומר, אל לנו לצפות שזרם התשובה של עם ישראל בכלל ובפרט יופיע כזרם אחד, אלא יהיו צדדים שונים, כיוונים שונים, סיבות שונות ומהלכים שונים. אחד מיוחד מצדדי האלה, כלומר זרם תשובה אחד, שהוא כנראה יהיה מאוד, תרף נראה הרב קורא לו שהוא יהיה עם עוז גדול, הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. כלומר, זרם התשובה הזה יהיה זרם תשובה שיהיה בו הרבה תוקף, כלומר תהיה בו הרבה תקיפות, יהיה בו הרבה עוצמות. זה לא יהיה משהו מינורי, זה לא יהיה איזה זרם תשובה של איזה 10 אנשים בעם ישראל באיזושהי קהילה, אלא כנראה שזה יהיה זרם שיקיף רבי מאוד, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת העוצמה של הדברים. אחד מיוחד מצדדי האלה של התשובה, של גילויי התשובה, יהיה הצער על האלבון שנעלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. בואו נגיד את זה במשפטים כוללים. יהיה צער גדול, כאב גדול ואפילו אולי כעס גדול, על זה שאנחנו עם ישראל רואים בשדות זרים, ואנחנו עזבנו את המסורת, והמפגש, כלומר הכאב הזה של של עבדת המסורת, עיבוד המסורת, עיבוד מה שנקרא מסורת סבא וכו', הנקודה הזאת היא תהיה מאוד מאוד חזקה, והיא תהיה מאוד מאוד משמעותית. כי זה מאוד מעליב שאתה קיבלת משהו ממישהו, כלומר הדור שלנו למשל קיבל תכנים, ערכים, דעות, כיווני חיים וכו', מדורות קודמים, ואנחנו כביכול לוקחים את כל מה שקיבלנו, שמים בצד ואומרים אני מחפש משהו אחר. זה מעליב מאוד. קיבלנו רכוש, קיבלנו צבא, קיבלנו קניין, וכביכול אנחנו אומרים זה לא מספיק חשוב, יש דברים אחרים. אז אחד מהצדדים שיופיע מהלך התשובה, זה יהיה איזה מין, נקרא איזה קפיץ הכאב והצער, על זה שאנחנו שמנו בצד את המסורת. עכשיו שימו לב, אני רוצה עוד פעם להסביר את עצמי קצת יותר ברור. התשובה תופיע מכל מיני צדדים. למשל, היא תופיע מתוך בירור שכלי. הבירור השכלי הוא בדרך כלל יודע לברר נכון, לא נכון, טוב, רע, אמת, שקר. הוא יודע לזהות צדדים של אמת בתוך השקר. הוא יודע לזהות צדדים של טוב בתוך הרע. כלומר, זרם התשובה השכלית בדרך כלל הוא הרבה יותר מתון. הוא הרבה יותר רגוע, כי יודע לחלק את החילוק, הוא יודע להגיד, את זה אני לוקח, את זה אני לא לוקח. זה נכון, זה לא נכון. כלומר, זרם התשובה שיופיע מתוך השכל, תהיה לו הרבה יותר סבלנות, בואו נדבר רגע קצת יותר מעשי, כלפי כל, נקרא לזה, ההתרחקות מתורה ומצוות. ואז למשל, מהלך כמו ציונות חילונית, או מהלך כמו, נקרא לזה, התבססות של הממד החומרי של האומה, ברובד הכללי והפרטי, כשהשכל מתמודד עם תופעות כאלה, אז הוא הרבה יותר מתון. הוא יודע לחלק, הוא יודע להגיד, רגע, הצד הזה הוא צד חשוב, הוא צד שכדאי לקחת אותו לתוך מהלך התשובה, הצד הזה הוא צד בעייתי, בזה נאבק, בזה נלחם. כלומר, המהלך הוא זרם התשובה שנקודת המוקד שלו, המוצא והמוקד שלו, היא תהיה השכל, זרם התשובה הזה יהיה הרבה יותר מתון, הרבה יותר רואה את הדברים בתמונה הכוללת שלהם, יודע לחלק חילוקים ולהגיד, נגד זה אני נאבק, אבל את הנקודה הזאת אני לוקח. לעומת זרם התשובה, שבא מהעלבון, אם רגע נגיד מילה שהיא לא מדויקת, בא מהמקום של הרגש, של הכאב, של הצער, איך יכול להיות שאנחנו זנחנו את מסורת אבותינו. זרם התשובה הזה, הוא יהיה הרבה פחות מתון. הוא יהיה הרבה יותר קיצוני. כי אצל הרגש, ובפרט שכשהוא נעלב הרגש, אין אצלו חילוקים. הוא נעלב. כשאדם נעלב, אז כולו נעלב. הוא לא יכול להגיד, הצד הזה שבאישות שלי נעלב, הצד הזה לא נעלב. כולו נמצא כרגע במצב של עליבות, במצב של בושה. אז אחד מיוחד מצדדי האלה של, של, של מהלך התשובה, יהיה הצער על האלבון שנעלב הרוח הגדול העצוק בכל מה שנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. איך אנחנו שכחנו את המסורת? אני לא רוצה להגיד מה ששמעתי פעם מהרב אורי שרקי על הפסקה הזאת, שזה הרמז לתנועת ש"ס באורות התשובה. תנועת ש"ס באורות התשובה מניין? מי כאן? מה? להחזיר עטרה ליושנה. להחזיר... לחיוב, למה לגנאי? לחיוב. להחזיר עטרה ליושנה. כלומר, אנחנו מוכנים להיאבק מאבק חורמה עם כל הכוח בעד כל מה שכביכול השכיחו מאיתנו. יש מי שיגיד בשגגה, יש מי שיגיד במזיד, יש מי שיגיד פעם, יש מי שיגיד היום. כי יצרו נכנס לכל הסבורות. אז הצער הזה, העלבון הזה, הכעס הזה, הכאב הזה, הוא התפרץ במלוא עוזו. אני לא חושב שצריך להגיע דווקא לתנועת ש"ס, שעושה דברים גדולים מאוד בעם ישראל. נא לא לשכוח את זה. כן? אבל יהיה זרם של תשובה שנקודת המוקד שבו היא החזרה אל המקורות, במובן של המסורת, במובן של הרגש, במובן של אני חוזר לסבא שלי. עכשיו לא משנה אם זה יהיה ספרדי או אשכנזי. אולי בתנועת ש"ס אנחנו רואים את זה ברובד הציורי היותר ממשי, רואים את זה בצורה יותר תקיפה. והוא רצה להגיד יותר מזה, תסתכלו רגע עכשיו בהקשר הזה של הפירוש של הפסקה הזאת. אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על האלבון שנעליו הרוח הגדול. הרוח הגדול, מסורת ספרד. לדוגמה, אני לא אומר שזה הפשט היחידי בפסקה, אני אומר שזה גם אולי צד בפסקה, אני חושב שזה נכון. אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על האלבון שנעליו הרוח הגדול העצור בכל מה שנחילו נאבותינו, שאין שיעור לאוזו וכבודו. וכשהמסורת, אם אפשר לומר, קמה להגן על עצמה וכו', אני מדלק טיפה, והיא פוגשת את הכפירה, היא פוגשת את התרבות האחרת, היא פוגשת את הנוער שהלך לאיבוד וכו', אני מדלק שלוש שורות, והחושך הכפרני שאיבד את המסורת, שאיבד את, את כל מה שנחילונו אבותינו, והחושך הכפרני גרם להתעלש מקרן בן שמן זה, מקרן החיים הזאת, ולטעות בזדות זרים שאין בהם לשד וחיים בעדנו כלל. עכשיו המשפט הבא, כך אמר עבורי, אני חושב שגם זה נכון, אני אומר שרק זה כתוב פה, אני חושב שגם זה כתוב פה. הצער הגדול הזה התפרץ בעוז. כלומר, זרם תשובה אחד, שהוא זרם של קנהות לכל מה שהוא המסורת של עם ישראל, ובפרט אולי למסורת הדתית שבעם ישראל, זה זווית כמו שאמרנו בתוך הפסקה הזאת, אבל אם הכוח הגדול הזה, שהוא איתו כוח תקיף, הוא התפרץ בעוז, כי הוא בא מהמקום של איך זה יכול להיות שאיבדו מאיתנו את כל מה שרכשנו בדורות הקודמים. הצער הגדול הזה התפרץ בעוז, אבל ביחד עם זרם התשובה הזה, שהוא אחד מיוחד מצדדיה של התשובה, אבל הצער הגדול הזה התפרץ בעוז, וילווה אליו, ביחד עם הכוח הזה, יהיה עוד כוח של תשובה, עוד זרם של תשובה. וילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות. כלומר, כוח של, זה לכאורה, זה שני זרמים שונים, אבל אפשר גם להגיד בפסקה שזה שניהם ביחד. כלומר, מצד אחד, גם כל אחד מאיתנו, מצד אחד אנחנו רוצים להתחבר אל סבא רבא, אל המסורת שלנו. ומצד שני, חייבת להתלוות לכוח התשובה הזה, שהוא מתפרץ מתוך העוצמות האלה, חייבת להתלוות אליו מציאות כזאת, כוח של יישוב הדעת ומתינות. כלומר, כוח שהוא יותר שכלי, הוא יותר מתון, הוא יותר מיושב, הוא יודע לחלק. שיהיה צדדים, נגיד את זה ככה, יהיה צדדים שעם ישראל הולך איתם בעולם, בתרבות המודרנית שבה הוא חי, שהוא צריך לקחת איתו למהלך התשובה כדי שמהלך התשובה יהיה יותר שלם, למרות שאולי זה במומות העולם. ויהיה צדדים שהם צדדים שצריך להילחם בהם בכל תוקף. אז אם הצער הגדול הזה שהוא הכוח האחד, ילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות, לדעת גם כן מה שיש להבר, כלומר לברר, לקחת, לברור את מה שצריך, להבר מתוך כל דרכי החוש, מתוך כל דרכי התהייה אשר נכשלו בהם. כלומר, יהיה זרם אחד שהוא זרם שידבק במסורת אבותינו, ויהיה זרם שני, ואני לא אומר שזה רק ש"ס, זה גם אולי בכלל הקנאות, נקרא לזה, הדתית, במובן שכל מה שהוא שונה וזר, הוא לא יכול להיכנס לתוך הקודש. מצד שני זרם אחר שיגיד, רגע, זה שאנחנו חיים בעולם כזה, עם תרבות כזאת, עם, 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 עם צדדים חדשים במציאות, זה לא חס ושלום בא לעקור את יסודות האמונה ואת עיקרי האמונה, חס ושלום, לא, פסיק אחד מפסיקי התורה לא ישתנה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, אבל מצד שני, התורה ומהלך התשובה יכולים להכליל בקרבם צדדים שונים, נוספים, שיפארו את התורה, שתהיה תורה יותר גדולה. אז הזרם האחד הוא ידבק במסורת, ולכן הוא יהיה מאוד שמרני, הוא ירצה מאוד לחזור לעבר. ויהיה זרם שני, שהוא זרם יותר מתון, יותר רגוע, יותר מיושב, שאומר, רגע, העבר, הכל מתחיל מהעבר, זה ברור. ההווה והעתיד, גם הם צריכים להצטרף אל העבר, עבר, הווה ועתיד. בואו ניקח את הצדדים שאנחנו צריכים ויכולים לצרף אל צדדי העבר. ואז יהיו דברים שבאמת הוא ילחם בהם בכל תוקף, כמו שהרב אומר בהמשך, שמצד אחד תהיה כאן דרך ארץ וסבלנות הגונה, מצד שני, ביחד עם קינה חיה נגד כל מתועב ורע, נגד כל דופי וקיור. אם כן, יהיו בעצם שני זרמי תשובה. בואו רגע נסכם את זה בכותרת כללית. יהיה מהלך תשובה שהוא בעצם חזרה לעבר, ולכן קנאות, ואי ויתור, ושמרנות, ורגש, ואי מוכנות לצרף לזה משהו. ובפרט שאנחנו מרגישים נעלבים כי זה הלך מאיתנו לאיבוד. ומצד שני יהיה זרם תשובה אחר. שהוא יותר מתון, יותר מיושב, יותר שכלי, יותר כולל, רואה את התמונה בצורה יותר כוללת. אני לא רוצה להגיד שזה הזרם היותר, נקרא לזה חרדי, מקף שסניקי, וזה הזרם הדתי-לאומי. הרב רוגע חצה להגיד, אבל א', יש צד כזה, אני לא אומר שלא, אבל כל אחד מאיתנו גם בכל זרם צריכים להיות שני הצדדים האלה. כלומר, בכל כיוון של תשובה, שתי הבחינות האלה צריכות להיות. לכן זה לא מפתיע אותנו שזרם התשובה של גאולה האחרונה הוא לא יופיע רק דרך המוקד של ברור שכלי. לדוגמה. לדוגמה, זה קשור גם לזה. זה קשור גם לזה. זה יופיע גם במסלולים אחרים, ושני המסלולים האלה, או כל המסלולים האלה, יצטרכו להיפגש אחד עם השני, לעדן אחד את השני, לאזן את אחד השני, להשלים אחד את השני, וכו'. נתחיל לפי הסדר. רמי, בכבוד.
צריך הרב שיהיה בכל בן אדם שתי הזרמים האלה?
כן.
זרם יותר
מזרם. בכל אדם, בכל מהלך של תשובה, צריכים שני הדברים האלה להיות ביחד. כי כשאתה בקצה אחד, אתה יכול לאבד את הערך שיש בצד השני. אנחנו מצד אחד צריכים להיות מאוד שמרנים, ומצד שני פתוחים. פתוחים זה לא אומר פתוחים לשינויים עקרוניים. נכון, יכול להיות שאצל כל אחד מאיתנו המוקד הוא אחר. יש מי שאצלו זרם התשובה, בוא נשאל שאלה פשוטה. תיקח חמישה אנשים, תגיד להם, תשאל אותם, למה חזרת בתשובה? אז אחד יגיד לך, נזכרתי בסבא שלי. דמות יוקנו של סבא נראתה לי בחלום. בסדר. אחד יגיד לך, כי הלכתי לפקולטה למדעי הטבע, וגיליתי את ההתאמה בין התורה לפיזיקה. השלישי יגיד לך, כי החיים שנתקעו באמצע שום מקום. כביש ללא מוצא, נו מה הפתרון? חוזרים בתשובה. וכולי, זה הדרך. כלומר, אתה יכול למצוא תשובות שונות. מה האמת? האמת היא בהכל. מה הגרעין של האמת? זה ברור שהגרעין היותר פנימי זה באמת הצורך להכליל בקרבנו את כל הצדדים. אבל מצד שני, מה המוקד? המוקד זה המסורת. לדוגמה, אתן אולי דוגמה. אני חושב שאולי אחד הדברים, ולא לחינם כנראה, שתנועת החסידות כל כך מתפרצת, ובפרט תנועת ברסלב, שהיא רואה את ה... לפחות איך שמייצגים את זה, היא רואה את הדבקות בצדיק כדבר מאוד 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 מרכזי, כנקודת המוצא שממנו הכל יוצא, הדבקות בצדיק. הנקודה הזאת היא גם סוג של מסורת. כלומר, העולם המודרני הוא לא כל כך מקבל את הנקודה הזאת של אדם אחד, שהוא בעצם איזה מין מרכז כובד, וממנו מתפשט הכל. לא, יש כישרונות שונים, כוחות חיים שונים, כל אחד יש לו את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, וכו'. התכונה הזאת היא גם תכונה של מסורת, חזרה לאיזה מין נקודת מוצא אחת, אדם אחד. מעין מה שאומרת החסידות, כלל ישראל קטן. משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, אז הרבי שלנו שקול כנגד כל ישראל. אז הוא בעצם כלל ישראל בקטן. דוד המלך הוא שקול כנגד כל ישראל, אז הרבי שלנו הוא כלל ישראל. כלל ישראל קטן. זה סוג, זה תפיסה, זו תפיסה שהיא מתאימה יותר לדורות הקודמים. ולכן אנחנו רואים שמצד אחד היא לא מצליחה לתפוס את החברה הישראלית כולה, מצד שני היא כן תופסת אנשים מסוימים.
קומץ
עשו. לא הייתי אומר קומץ, לא רוצה להגיד קומץ. מאיפה אתה יודע? אני לא רוצה להגיד, למה להגיד קומץ? למה לזלזל? אני לא רוצה להגיד קומץ. זה תופס אנשים. אז אם זה לא יהיה הרבי, אז זה יהיה הרב כשחס ושלום אתה נמצא בחדר מיון בבית חולים. הרב שיתפלל על החולה שיציל אותו ממוות. זה לא חייב להיות הרבי באומן. זה יכול להיות משהו אחר. נוח לאנשים הרבה פעמים להתאפס לדבר אחד, למציאות אחת, לאדם אחד. עכשיו, זה סוג כזה של תפיסה, זה סוג כזה של מחשבה, שהוא באמת מחשבה גלותית, הוא מחשבה יותר היסטורית. כי בגלות אין לנו כלל ישראל, אין עם, בארץ, במדינה. ממילא, המוקד הוא, מרכז הכובד זה בית הכנסת, הוא בית המדרש. והמרכז של בית המדרש זה הרב. המרכז של הקהילה זה הרב. התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא יותר מתאימה לתקופה, נקרא לזה הקודמת, מאשר לתקופה הזאת, כי בתקופה הזאת זה כלל ישראל, זה לא אדם אחד. זה מדרגה של ציבור. עברנו מקדושת הקהילות לקדושת הציבור, לקדושת עם ישראל. אז שני הזרמים האלה ילכו ביחד. זה מאוד מעניין דרך אגב, שאיך שזה נראה לפחות במנגינה של הפסקה, כפי שהסברנו אותה עכשיו, הכוח המרכזי דווקא יהיה הכוח של המסורת. זה הכוח הזה, אני לא יודע אם מכאן ראייה ש... ואני לא בדקתי אם זה נכון, אבל נגיד, נקבל את זה כרגע, שרוב חוזרי התשובה בעם ישראל מבחינה כמותית, הם חוזרים בתשובה בכיוון שהוא פחות יודע להבר, כלומר לברר את הטוב מהרע. כלומר, להכיל בתוך מהלך התשובה צדדים של, נקרא לזה, עולם מתפתח, עולם מתקדם, גאולה האחרונה. לא יודע איך תקרא לזה. למה להתפלפל? נקרא פשוט. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדי האלה יעצר על האלבון שנעליו הרוח הגדול העצור בכל מה שנחלונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. אני נעליו על זה שהשכיחו ממני את סבא שלי, השכיחו ממני את ספר תהילים את דוד המלך, השכיחו ממני את התנך, השכיחו ממני תלמוד תורה, השכיחו ממני את הפאות, השכיחו ממני את הזקן, וכו', לכל אחד ילך עם זה לאן שהוא רוצה. זה סוג של היעלבות. ותהליך התשובה יהיה בעצם מין התפרצות של הקפיץ הזה שנדרך, שרוצה סוף סוף לצאת אל הפועל. טוב, אני חושב שזה כתוב פה. זה לא איזה סברה, זה כתוב כאן. עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא כמו שאמרנו בכיוון הספרדי. זה בכלל החזרה לכל מה שהוא אבותינו. כל מה שהוא תורה. כל מה שהוא מעמד הר סיני ומתן תורה. כן, אלעזר.
אבל הקיצוניות הזאת, זה לא משהו שבגדול אנחנו נגד זה?
הקיצוניות הזאת, קודם כל, היא כוח שלא רוצה לאבד את מה שהוא איבד. קודם כל. קודם כל. זה כוח חיים שלא רוצה, לא מוכן לאבד את מה שהוא איבד. וזה חשוב מאוד שהוא לא מוכן לאבד את זה. ב', כמו שהרב כותב כל, הצער הגדול הזה התפרץ בעוז, התפרץ מתוך כעסים, מתוך כאבים, לפעמים אפילו מתוך מאבקים וכו', וילווה אליו, חייב להתלוות אליו. בין אם נגיד שזה זרם על יד, או בין אם זה נגיד שזה באותו אדם, לא, איך שלא נתייחס למבנה הזה. וילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות. כי הרי בסופו של דבר, כשכתוב בזוהר, באלף השישי, פתחו מעיינות החוכמה, זה לא לחינם ההתפתחות של העולם המדעי והטכנולוגי, כפי שאנחנו מכירים וחיים בתוכו. זה לא לחינם, אתה לא יכול להגיד, אני חוזר 300 שנה אחורה, אני חוזר 2000 שנה אחורה. הרצון האלוקי זה שהעולם יתגלה בצורתו החיצונית, הטכנית, הטכנולוגית, כפי שהוא נראה. אתה לא יכול להגיד, זה הכל כפירה. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. אז בוא נברר את מה שטוב, את מה שנכון, להיות שותף וחלק מתיקון עולם, שתיקון עולם יותר גדול מהתיקון עולם שהיה יכול להיות לפני 400 שנה, או 1,000 שנה. מצד שני, אנחנו נאבקים, מלחמת חורמה, בכל מה שהוא מאבד את העיקר, מאבד את המהות.
אז זה חייב לבוא עם הבירור הזה.
זה חייב לבוא ביחד. זה חייב לבוא ביחד.
אולי של איזושהי...
תראה, אני לא יודע, אני לא יודע, סליחה שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפחות מה שאני רואה ושומע וקצת גם יודע, אני אומר את זה בצורה מאוד לא יפה, כן, אבל בציבור החרדי ואולי אפילו הספרדי, יותר נגיד המקורי, כן, המקורי בהקשר הזה, יש כעס לא קטן על הציבור הדתי-לאומי. מאיפה זה נובע הכעס הזה? הרי שנינו מאמינים באלך, שנינו מתפללים, שנינו מלכים פי שמרו שבת. למה אתה כועס עליי? אני כועס עליך כי אתה הולך לצבא. אני כועס עליך כי אתה שותף בכל מה שנקרא מדינת ישראל. אז למה אתה כועס? כי אני חושב שכל זה, כשזה לא תחת כיפה וזקן, זה טעות. זה נגד הופעת השם. ומה אנחנו עונים? בוא נעבר. בוא נברר. בוא נראה מהו המהלך האלוהי פה, איזה דברים אנחנו צריכים להיות שותפים, ואיזה דברים אנחנו נאבקים. המערכת הנקראת מדינת ישראל אנחנו מקבלים, יש מערכות בתוך מדינת ישראל, אנחנו מקבלים את המערכת, אבל ודאי שהיא לא מערכת על פי התורה, אז אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים כפשוטה. אנחנו בעד דין תורה, לא בעד בית משפט עליון.
אבל עדיין אנחנו הולכים על פי בית משפט...
לא, אנחנו מנסים ללכת בין הטיפות, בין השורות. מה זאת אומרת? שוודאי שעדיף דין תורה. אם אתה חותם חוזה על דירה, עדיף שיהיה כתוב בחוזה ברגע, במקרה של אי הסכמה, הולכים לדין תורה. אני מדבר על מה שצריך להיות. ברור.
אב, מעטים הישיבות של היום, שתי הגדלים שלהם ככה. הם רוב הישיבות זה או ככה או ככה.
נכון, לכן אנחנו לומדים את הפסקה הזאת.
גם פה בישיבה.
לכן הרב כותב, באורות התשובה, זה מה שהוא כותב. אתה מופתע, אתה אומר שהפסקה הזאת כתובה באורות התשובה.
לא,
מה? זה מפתיע, כלומר זה מפתיע כי אני חושב שזה לא מפתיע. כלומר זה לא מפתיע שהרצון העז הזה, העמוק הזה, לחזור אל המסורת, הוא אחד מזרמי התשובה שיופיע בעם ישראל. זה לא מפתיע. כי סוף כל דבר לחזור למקורו. וכשהייתה סטייה מהמקור, בסוף תהיה חזרה למקור. זה כלל פשוט בידינו.
אנחנו לא חיים כמו סבא וסבתא שלנו שהיו פעם.
נכון, אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על המורשת. לא מוכן לוותר על המסורת.
אבל זה בא הכל ביחד, זה אי אפשר...
אחד הדברים שאני קצת יותר בוגר ממך, או יותר נכון מבוגר ממך, אחד הדברים שאני רואה, דבר מאוד, מאוד מעניין, שאדם בחיים עובר שלושה שלבים, באופן כללי מאוד. בשלב הראשון, הוא עדיין תחת הסינר של ההורים שלו. מה שההורים שלו, ככה הוא. הוא מתחיל לעמוד על הרגליים שלו בגיל ההתבגרות, ואחרי גיל ההתבגרות, 20-30, מעמיד משפחה וכו', הוא רוצה אוטונומיה, הוא רוצה עצמאות. באיזשהו שלב, אשתו אומרת לו, אתה יודע שאתה מתחיל להיות דומה לאבא שלך? כלומר, באיזשהו שלב פתאום יש לו רצון פנימי גלוי או סמוי לחזור אל המקורות. הוא מרגיש שהוא כאילו איבד כוח החדשנות הזה, כוח הפריצה הזה, שמקודם, שעד לא מזמן היה נאבק בשמרנות, הכוח הזה פתאום רוצה לחזור אחורה, לחזור הביתה. זה כמו אותו ספרדי שהשתכנס שפתאום רוצה לחזור אל הבקשות. אני מדבר בשם עצמי. מאיפה זה בא? אז בהתחלה אתה חושב, אנחנו כחבר'ה יותר צעירים חושבים שהדור הישן, עם כל הכבוד, תודה רבה, יישר כוח מה שנתת לי, תשאיר לי בבקשה לבחור את מסלול החיים שלי, אני יודע מה אני רוצה בעצמי. ואז אני מתחיל לנוע, ולאט לאט פתאום מתחיל להתברר שלא המצאתי את הגלגל. יש כאן משהו הרבה יותר מקורי, שאני לא אומר שצריך בשביל זה לאבד את ה... התפתחות ואת הליברליות ואת את ההכנסה של הצדדים השונים הנוספים. אבל מצד שני, רוצים לחזור הביתה. זה מין זרם חיים מאוד נסתר כזה, של רצון תמיד לחזור הביתה. זה כמו אותו אחד שרוצה לחזור לקובה של סבתא. אני בכוונה אומר שזה דברים טכניים, אבל זה מסמל משהו, זה משהו הרבה יותר עמוק. קובה, הקובה של סבתא. זר לא יבין זאת, הוא לא מכיר את הקובע. שאתה עוד צעיר. נפגש עוד 15-20 שנה. כן, אדם.
אני זוכר על עצמי שלא נשאר עוד יש לו חיובי ולא שלי ילד, זה משהו נעלם לגמרי, רק מתוך הדיבור השכלי פתאום קראתי איזה משהו עצום כזה של מורשת של הרבה שנים, שאילו התקמני.
כן, אני אפילו הייתי מעדיף לקחת מה שאתה אומר שהוא נכון מאוד, הייתי מעדיף אפילו לקחת איזה לרובד המעשי שלנו. בואו ניקח דוגמה, בסדר? בחור מגיע למכון מיר, בואו נצא רגע מהקטע הדתי, מהנושא הדתי, ונראה את זה רגע בפונקציה של משפחה. בסדר? אדם מגיע למכון מיר, בוחר לעצמו מסלול חיים קצת שונה מהמסלול שהוא התחנך, מהמסלול של ההורים שלו. בסדר? בשלב הראשון, מה נקודת היחס לכל מה שההורים שלו משדרים לו באופן גלוי, באופן סמוי? תעזבו אותי בשקט, אני ילד גדול, יש לי דרך, תנו לי עצמאות, עזבו אותי. נכון? מה?
תנו לי קרדיט.
עכשיו, מה קורה אחר כך? פתאום, לאחר זמן, פתאום אדם מתחילים ליפול לו הסימונים, שכל מיני דברים שההורים שלו אמרו לו, למשל, דוגמה פשוטה שפה במכון היא מאוד מצויה. הרי סוף סוף זה שההורים דואגים לנו לפרנסה, למקצוע, להתמקם בחיים מבחינה כלכלית ומבחינה מקצועית, הרי סוף סוף זה בא ממקום של דאגה, זה בא ממקום של אהבה, זה לא בא ממקום של תפסיק ללמוד תורה, יאללה, לך תעבוד. זה בא ממקום של אדם בוגר, שהוא קצת יותר בוגר מאיתנו, שמבין שהחיים זה דבר מורכב, והבין שגם צריך להתפרנס מתישהו. לעבוד בעבודה מסודרת ולא בחלטורה, ולהתפרנס, ניסיון החיים. אז אנחנו בשלב הראשון הרבה פעמים מזלזלים בהערות האלה. אני לא אומר שתמיד הן באות בצורה יפה, בצורה נכונה. לפעמים הן באות באמת בצורה לא יפה. אבל לפעמים אנחנו מזלזלים בזה. אני עכשיו לומד תורה, אני עושה את הדבר חשוב בעולם, כמו שדיברנו היום בצהריים. אני בקור הגרעיני של העולם, אני בקוד הגנטי של העולם, אני ב-DNA של העולם. מה אתה עכשיו מדבר איתי על עבודה, אוניברסיטה, לימודים, פרנסה וזה? אדם מתבגר, מתחתן, פתאום הוא מתחיל לקלוט. אני בכלל לא יודע ברובד הדתי, ברובד המעשי ממש. המסורת שבמשפחה, נגיד את זה ככה, המסורת שבמשפחה שאתה צריך להיות אחראי לפרנס את עצמך בכבוד ולא להישען על אחרים, המסורת הזאת שההורים שלך תחנו לך את הראש וניג'זו לך את זה, ואתה כמובן אמרת, אני בחור ישיבה, אתם ללמוד תורה, אני לא רוצה עכשיו הפרעות וכו'. וזה נכון, נתנו את האלה, כן? אבל הזרם הזה שעובר במשפחה של תדאג לעצמך, תפרנס את עצמך בכבוד, הזרם הזה הוא נכון. הוא לא סותר. רק אותו זרם חיים שבשלב הראשון אני התנגדתי אליו, כי הוא נראה לי סותר את מה שאני עושה, אחרי מבט קצת יותר בוגר ותהליך שאני עברתי, אני רואה את זה בקונסטלציה הרבה יותר כוללת, הרבה יותר נכונה.
נכון. יש משהו
נכון.
ובואו
נודה שאנחנו כאנשים צעירים, הרבה פעמים אנחנו לא שאנחנו לא יודעים, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מוכנים להתחיל את הבירור, האם ההערה שההורים שלי אומרים לי זה בא ממקום של השקפה או בא ממקום של ניסיון חיים. אם זה בא ממקום של השקפה אני חולק, אם זה בא ממקום של ניסיון חיים אולי יש לי מה להקשיב. אנחנו לא מוכנים לעבור את החילוק הזה, כי אנחנו בטוחים שהדרך שאנחנו בוחרים היא נכונה. טוב, אני רואה שזמננו תם. שערה אחרונה. נכבד את צד שמאל, כן? שהוא ימין בעצם, שמאל שהוא ימין.
אני אישית תמיד לא מסתכל לאיזשהו חיים בקורה כזו שיש את הצד החרדי, שהם באמת מגדילים את עצמם מכל מה שקורה סביבם. ומעל עצמם רק בתוך עצמם, שלא יחדור משהו קיצוני. ויש את הדתיים הלאומיים שהם כביכול גם מסתכלים כלפי חוץ, ואיכשהו גם אני מרגיש כלפי עצמי ככה שתפקידי לקרב גם את האנשים מבחוץ. עכשיו, כאילו, לפי דעתי גם היום הגישה הנכונה לפי דעתי זה השכלית יותר, כי היום יש מצב כזה שעל הרבה תינוקות שנשבו, שכאילו, הפן המסורת לא עובד אצלם.
טוב, בוא נאמר ככה. היות והשעה קצת מאוחרת והייתי רוצה מאוד להתייחס לשאלה הזאת או להערה הזאת. ודאי שספר אורות התשובה אומר, ודאי שהתפיסה של הרב קוקי ואלה שקדמו לו, שזרם התשובה המרכזי של הדורות האלה זה השכל. זה הבירור, השכלי ומלא המתינות, שיקולי הדעת, לראות את התמונה בכללותה, בעומקה, בדיוקיה וכו'. זה ברור. מצד שני, אנחנו לא יכולים להגיד, רגע, אם זה זרם התשובה המרכזי, זה זרם התשובה היחיד. עובדה, המציאות מוכיחה שיש כיווני תשובה אחרים. אי אפשר ככה של המציאות. אתה לא יכול, זה כמו הרבה פעמים, אתה שואל את עצמך, אדם שחוזר בתשובה בכיוון מסוים. בסדר? וזה מצוי הרבה מאוד. ואתה יודע שמהלך התשובה שהוא עושה הוא מהלך תשובה ראשוני, חלקי, חסר, עוד מעט הוא יתפקח והוא ירגיש שמשהו שם חסר ויודע מה יהיו התוצאות וכו'. ואתה שואל את עצמך עכשיו רגע, להגיד לו שמה שהוא אומר זה לא נכון? ועד אני שובר אותו לגרבה ומשאיר אותו סימן שאלה. או כרגע שילך במסלול הזה ונקווה ואולי גם אפשר לעזור לשדרג קצת את העניין הזה. אתה לא בונה, אנחנו לא עושים דבר אם אנחנו לא יכולים לבנות אותו. אסור לנו להרוס מציאות אם אנחנו לא יודעים איך אנחנו בונים אותה. מקלקל על מעט לתקן. עדיף שהאדם הזה יתחבר לריבונו של עולם ויצעק השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. מתוך שהוא זוכר איך סבא שלו צעק, הוא היה ילד בן 4, ו-25 שנה הוא הלך לאיבוד, והנה עכשיו הוא חוזר לזה. מאשר אנחנו נגיד לו, תשמע, אם אתה בכלל לא מבין מה זה השם מלך, השם מלך, השם מלך, אל תגיד את זה. בוא למחול, מי יתימה בכיתת אמונה מה אתה אומר, אחרי זה לך תגיד את זה. זה לא, אני לא אומר שצריך להוציא אותו מבית הכנס ולהגיד לו בוא תלמד אחרי זה תגיד. כי כרגע נקודת הקשר של נקודת החיבור שלו זה המסורת. לכן זה מאוד מסוכן להוציא אדם מנקודת האחיזה שלו ביחס לתורה כשלא הצבנו אלטרנטיבה. כשלא העמדנו אלטרנטיבה. אתה לא יכול להשאיר אותו תלוש. זה א', זה לא אמיתי. ב', זה גם לא רצון השם אני חושב. אני בטוח שזה לא רוצה משהו. אתה לא יכול להרוס לפני שאתה בונה.
כן, אבל אני מדבר במצב כזה שבו אין בכלל
את עניין
המצור.
אנחנו מאמינים בדרך שלנו, אנחנו חושבים ובטוחים שהדרך הזו, שהיא דרך הבירור השכלי, והיכולת להבר בין המהלך התורני המסורתי ומהלך הכלל ישראלי והכלל עולמי, הדרך הזאת היא הדרך המושלמת, היא הדרך הנכונה. מצד שני, כשאתה רואה אדם אוחז בנקודה אחרת, כשאני רואה אדם, צריך מאוד להיזהר, לא להגיד לו, אתה טועה, זה לא אמת. הרב שלך מטעה אותך. ספר סיפור. סיימנו אורות התשובה, נא לנתק אותי אינטרנט.